ברוכים הבאים לדיבור עצמאי, פודקאסט על עיצוב עסקים. אני מיכאל שוורץ, והיום אני שמח לארח את מעיין פרויד, הבעלים והמנכ"ל של סוכנות המיתוג אוסום. אם אתם כמוני, בטח גם אתם שמים לב שכל הסלבס המעצבים מדברים כבר תקופה על אסטרטגיה בתור יכולת שמבדילה בין מעצב שעושה יפה לבין מעצב שמבין איך לעזור ללקוח שלו באמת. שאפשר לגבות על אסטרטגיה יותר כסף, ושמי שעושה את האסטרטגיה יש לו הרבה יותר סמכות ושליטה וסיי על הכיוון של התוצרים העיצוביים. הלקוחות של אוסום הם חברות גדולות שכולנו מכירים, ואני הזמנתי את מעיין לדבר איתי על אסטרטגיה מותגית, שהסביר לנו בעברית. מה זה, איך עושים את זה, וכמובן, איפה מתחילים. ברוכים הבאים לדיבור עצמאי, פודקאסט על עיצוב ועסקים. אני מיכאל שוורץ, והיום אני ממש שמח וניגש לארח את מעיין פרויד.
גרמתי לך לחנק מרוב התרגשות.
נכון, כי אני מתחיל בלהגיד את זה ואז אני שוכח את המילים. אוקיי, נכון, אנחנו עוקבים אחרי מעצבים בחול שאומרים שעיצוב זה עבודת הנדזון וזה כאילו שווה פחות כסף, ומעצבים שרוצים כאילו להתקדם יותר ולהרוויח יותר ולעשות עבודה יותר משמעותית צריכים להתרחק מהעבודה של הנדזון ולהתקרב יותר לאסטרטגיה. אז הזמנתי את מעיין. מעיין מאוסום. בדיוק לדבר בדיוק על זה.
היי מיכאל. זה החלק שאני אומר שתודה שהזמנת אותי, ואני שמח להיות פה ולחלוק תובנות שקחים פחות או יותר 10 שנים להבין לבד, אז אני עושה קיצור דרך לכל מי שיקשיב.
יאללה, מגניב. 10 שנים תומצמתות לתוך שעה. יאללה, אז פתיח ונתחיל. אז מעיין, תספר לנו קצת, בוא נתחיל מההתחלה. מה זה אוסום?
אוסום היא סוכנות למיתוג ועיצוב.
כשנפגשנו אז אמרתי לך, אוסום זה סטודיו, זה לא סטודיו, זה סוכנות מיתוג.
פרט מיתוג יש גם זרועות נוספים, זאת אומרת יש מחלקת אסטרטגיה, שאחראית על הלמידה, המחקר והעסקת התובנות, נדבר על זה בהמשך, מן הסתם נרחיב. יש מחלקת קריאטיב, זאת אומרת יושבים שם קופי רייטרים ואנשי תוכן בשביל בעצם לקחת את כל, להיות המקף הזה שמחבר בין האסטרטגיה לעיצוב, ויש את הדיזיינרים. הם מי שבסופו של דבר לוקח את הכל והופך אותו לתוצר ויזואלי שיש שם. בסופו של דבר, אם המרכז רווח שלך נקרא לזה, אם ההכנסות שלך הם מעבודות עיצוב בלבד, אתה כנראה סטודיו לעיצוב, את רוב ההכנסות שלך הם משם. באוסום הרבה מאוד מההכנסות הם לא דווקא רק מעיצוב, הם גם מיצירת סיפור, הם מתוצרים שהם יותר קריאטיביים או יותר אסטרטגיים, זה לא רק הדיזיין עצמו. והדיזיין הוא חלק מאוד מאוד חשוב, אבל הוא לא רק.
זה נשמע קצת עמום.
אני לא חושב שזה עמום, כי אם היום תסתכל על מותג, אז ויז'ואל הוא חלק ממותג. וייב בצד השני הוא הרבה יותר חזק מויז'ואל. אנחנו הולכים למקומות שבהם אנחנו אפילו עכשיו מדברים בפודקאסט, שהוא לא ויזואלי, ואנחנו הולכים למקומות של voice assistance, ואנחנו נמצאים במקומות של, שהם לא בהכרח רק ויז'ואל. מותג עצמו הוא חי בצורה ויזואלית, אבל הוא גם מה שחי הכי הרבה מתוכו, ולאורך כל הנקודות מגע, זה הווייב. והסוכנות, כסוכנות מיתוג, היא אחראית על כל הווייב בכל הנקודות מגע, שחלקם ויזואליות וחלקם לא. הסיפור הוא הרבה יותר גדול, והרבה יותר חזק, והרבה יותר מעורר אימפקט מהדיזיין. אני אומר הרבה פעמים שדיזיין שהוא רק יפה, ואין מאחורה וייב, אז הוא רק דיזיין יפה, והוא עובר לידך. אתה רואה הרבה מאוד דברים יפים במהלך היום, אם אתה מעצב, אתה אפילו באקסטרים של זה, אתה תיכנס לפינטרסט, תהיה בדריבל, תהיה בביהנס, רק דברים יפים כל היום. לעומת זאת, דברים שנוגעים בך, לרוב יהיו דברים שיש מאחורם איזשהו סיפור, איזשהו משהו שעצר אותך לרגע ועשה לך איזשהו רגע של וואלה קטן. זה כבר משהו שהוא יותר גדול מדיזיין, ואני חושב שהוא נוצר בעזרה של כמה דיסציפלינות ביחד, שאגב, יש גם מעצבים, יש גם מעצבים שהם all in one כזה. זה בסדר. היית פה, ראיינת את לאב לפני כמה פרקים, וזו דוגמה מעולה לבן אדם שאתה יודע, הוא all in one. הוא גם מייצר את הסיפור, הוא גם מבין את השדר, והוא גם אחר כך הולך ומעצב על בסיס זה. ויש מקומות שבהם הדברים האלה מופרדים.
אני מאוד מתחבר לזה. שכאילו, שהעיצוב, כשהוא לא משרת איזשהו, זה גם מה שקורה אצל הרבה, כאילו, יוצא לדבר עליו עם הרבה מרואיינים, שהעיצוב הוא לא סטנדלון, הוא לא בא לבד, אלא הוא תמיד משרת איזה משהו גדול יותר. ואני חושב שמה שאתה אומר, ראינו את זה נגיד מאוד ברוויזיון האחרון, שהיה כזה נורא הרבה יותר מרגש, אולי כי אנחנו ישראלים, אבל אולי כי הייתה עבודה טובה.
אז האירוויזיון, אני חושב שהוא הוא איזושהי נקודה שנכון, התרגשנו כי הוא ישראלי, שהוא היה בישראל, ואתה יודע, כולנו נכנסנו מתחת לדבר הזה, אבל מה שהיה שונה באירוויזיון השנה, זה שהקונספט שבחרנו אליו, הוא היה קונספט שאפשר להתחבר אליו, Dare to Dream. זאת אומרת, מי שקצת עוקב אחרי אירוויזיונים, יודע שהקונספט של המדינה המארחת, הוא בדרך כלל איזשהו קונספט מאוד אבסטרקטי, חלבי, שקורא לאיחוד גלקטי, אתם יודעים, היה building bridges והיה כל מיני celebrate diversity ודברים שהם מאוד, זה נחמד, זה, אתה יודע, זה אנגלית כזאת שנעים להגיד אותה, אבל כשאתה חושב מה זה, זה כלום, זה אוויר, זה, אין בזה שום דבר, ולעומת זאת, Dare to Dream, הגענו לזה מהרבה מאוד מחקר והבנה, זאת אומרת, למדנו גם את ישראל, זאת אומרת, מה אפשר להגיד על ישראל שלא יעורר מיד ציניות בגלל המצב הפוליטי שישראל נמצאת בו, מה אפשר להגיד גם על מתמודדים באירוויזיון, איך אפשר לרגש, איך אפשר לגעת, והDare to Dream הזה היה איזושהי נקודה שבה הבנו שבמקום לדבר על ישראל, נדבר על ישראלים. כשאנחנו מדברים על ישראלים, אנחנו פתאום יכולים לפנות גם לישראלים יהודים, גם לישראלים ערבים, גם לישראלים דתיים, גם לחרדים, הם ישראלים, הם כולם נמצאים פה במדינה הזאת שמאוד מעודדת נקרא איזה חשיבה קריאטיבית, זה לא קורה, זה לא איזה פעילות ממסדית, אבל זה מה שקורה פה בשטח, השטח מבעבע וכל הזמן לא פלא שהרבה מאוד מהרעיונות החדשים שהם לא עגבניות שרי וטפטפות קורות כאן, זאת אומרת משהו באקוסיסטם הזה יוצר את זה. Dare to Dream בדיוק התיישב על התובנה
הזו. כן, הוא תמצאת את זה.
הוא גם תמצאת את זה וגם הוא גם נתן איזושהי חפיפה שגם שאתה זמר שמגיע לאירוויזיון מכל מדינה שהיא לא ישראל, אתה Daring to Dream, זאת אומרת, יש פה איזשהו משהו שנגע באנשים. עכשיו החוכמה, אחרי שהצלחנו לעלות על זה, זה גם לקחת את זה הלאה. פתאום הוא יתחיל לדבר, לקרוא למשתתפים באירוויזיון דרימרים. יתחיל לדבר איתם בהרבה מאוד פיסות של אינפורמציה וקונספט, שהם כבר היו לא רק לעשות כל מיני לוגויים בכל מיני גדלים וקרופים על כל מיני קירות, שזה מה שקורה בדרך כלל באירוויזיון, עושים שפה, עושים לוגו, נורא נורא יפה, ועד פשוט עושים הרבה מאוד קרופים שלו בהרבה מאוד מקומות. אצלנו, ממש בכל מקום, זה היה מאוד, זה מאוד, מאוד נוכח, ברמה שפיגו, ועשינו כל מיני סווי כאלה של שכזה דור הנגר בבתי מלון של המשלחות, היה כתוב שם דרימינג, זאת אומרת, זה היה מאוד, ביום לפני המופע כתבנו Good Luck Dreamers, במופע עצמו המנחים דיברו על Dare to Dream, על הקישור שזה נטע, כל הסרטי אינטרו התייחסו לזה, כל התוכן של האירוע סבב סביב זה, היה איזשהו צורת חשיבה מאחדת, שהיא מעבר לרק אירוויזיון, או אם עכשיו נחזור חזרה לבילדינג ברידג'ז, נבין שאין לי מה לעשות עם בילדינג ברידג'ז, כאילו אין, זה אוקיי, זה איזושהי קריאה לשלום אוטופי, אבל אין לה לקחת את זה.
היא גם לא מבוססת על כלום, כאילו.
נכון.
זה כמו שנת השלום במשרד החינוך.
זה בדיוק. אין לך, זה משאיר אותך עם איזשהו דדלוק, ואתה פשוט נתקע עם זה. אם מי שיסתכל בעמוד של האירוויזיון באתר שלנו, אני יכול לראות את הפעם הראשונה שהאיבי אמרו שהשנה זה Dare to Dream, ולעומת זאת ממש ליד זה רואים את המנחים בטקס, בגמר, מדברים קצת על Dare to Dream, על Dare to Dream של ישראל, על Dare to Dream של נטע, על Dare to Dream של המתמודדים. זה נגע מאוד בכולם, זאת אומרת, ובאמת אני יכול להגיד לכם, עוד שהייתי נורא מעורב, האירוויזיון בישראל הוא נקודת מפנה באירוויזיון. זאת אומרת, גם ה-EBU, הארגון שמארגן את האירוויזיון, היה מאוד מאוד מרוצה מאיך שהאירוויזיון גם מתנהג וגם נראה. זה היה מין, הכל עבד פה אחרת ויצא המופע שהוא באמת outstanding. זאת אומרת, זה לא סתם אנחנו עופים על עצמנו, באמת חושבים את זה. כל הנושא של Dare to Dream מבחינתי הוא אסטרטגיה. עכשיו, מה זה אסטרטגיה? אסטרטגיה זה מילה גדולה.
נכון.
בואו נשים את הדברים.
בואו נשים את הדברים, אבל לפני שנשים את הדברים האלה, אמרת שככה 10 שנים להגיע לזה.
כן, הייתי ב...
בואו נשמע את הדרך קצת.
אז אני בעצם הגעתי למיתוג דרך פרסום, זאת אומרת, אני עבדתי 10 שנים במקן, הייתי מעצב ואחרי זה הייתי אר דירקטור, ובמקן, כמו בכל משרד פרסום, יש מחלקת אסטרטגיה, מה שנקרא פלנינג. אני חושב שרק בדיעבד, אולי שנתיים או שלוש אחרי שעזבתי את מקן ואחרי שהקמתי את אוסום, הבנתי באופן חד משמעי מה זה אסטרטגיה. כי אסטרטגיה זאת מילה מאוד מאוד גדולה. מי שהיום יש סוכניות כמו דלויט וכמו מקנזי שעושים אסטרטגיה, אבל זה מה שנקרא אסטרטגיה עסקית, זה ממש להבין ביזנס. אסטרטגיה כשאנחנו מדברים עליה אסטרטגיה מיתוגית, והיא יותר קרובה לסטורי טלינג, שזה מותג, שזה מילה שהיא מאוד באזוורד היום, אז סטורי טלינג יהיה יותר נכון לחבר אותו למה שאנחנו קוראים לאסטרטגיה של מותג, ואני חושב שרק אחרי שעזבתי את מקן, הבנתי מה המחלקת פלנינג עשתה שם, זאת אומרת, לקחת ולהבין איפה, לאן לכוון את הזרקור מתוך הרבה מאוד בלבלה, ולהגיד, אנחנו רוצים להגיד את זה. זה לא מובן מאליו, זה לא מייצר את עצמו. זאת אומרת, מי שצריך לבוא, ללמוד, להבין את הרצונות ואת היעדים, ולהגיד, אוקיי, אז בואו נספר את הסיפור הזה ככה פשוט. וכשמישהו בא ועושה את הסדר הזה, ונותן את התובנה הזאת, שהיא הרבה פעמים גם קריאטיבית, כמו דר תודרים לצורך העניין, אז אחרי זה דיזיין הרבה הרבה יותר קל, כי הוא, יש לו וייב, הוא כבר יודע מה האזור מחייה שלו, הוא יודע מה לאן הוא רוצה ללכת, הוא לא נמצא באוטדר בתוך איזשהו בלנק. וכשיש אסטרטגיה טובה בדרך כלל, אז הרבה יותר קל לעצב, הרבה יותר קל ליצור, והדברים נראים מלאים מלאים באופי. וכשיש אסטרטגיה שהיא סתם, שהיא נותנת איזה משפט נפוח כזה כמו Celebrate Diversity, אז הנה, מי המעצב שישמח לקבל לעצב לוגו, שהאסטרטגיה שלו היא Celebrate Diversity? זה כאילו, הולך להתקע בקיר ולדפוק את הראש בו מיליון פעמים.
אז מרגיש שלא קיבלת מספיק על הדרך.
אוקיי. אז כמה נלך רחוק? זאת אומרת, מה, מרמת הדבר?
לא, על הדרך שלך להבין מה זה אסטרטגיה באמת.
אוקיי, אז אני חושב שגם כשהקמתי את אוסום, ידעתי שמותגים צריכים אסטרטגיה, מיתוג, ידעתי, לא יודע מאיפה זה בא, כנראה שנחשפתי לזה, אבל ידעתי שתהליך אסטרטגיה זה משהו שצריך לעשות אותו בתהליך מיתוג. אבל כשאתה סוכנות חדשה ואתה רוצה להיות זול ואתה רוצה להיות מהיר ואתם הזמנים הישראלים, אז זה בדיוק קרה, ואז היה מגיע לקוח והיינו הולכים ומעצבים. זאת אומרת, מה אתה עושה? סייבר סקיוריטי, בלוקצ'יין, סבבה, נעשה לוגו. מה אתה עושה? אתה בית מלון, סבבה, נעשה לוגו. מה אתה עושה? אתה יש לך שוקולד, סבבה, נעשה לוגו. או את בספר, מן סתם מיתוג זה לא רק לוגו. ומדי פעם, כשהתחלנו קצת לגדול ונהיו לקוחות שהם יותר, קצת יותר, נקרא לזה, מוכרים, אז הלכנו ועשינו תהליך אסטרטגי, שגם שם עשיתי אותו כי ידעתי שצריך, לא ידעתי למה לצפות, והרבה פעמים הגעתי לתוצרים שהם יותר מתאימים לאסטרטגיה של פרסום. זאת אומרת, בפרסום, מחלקת אסטרטגיה מביאה הרבה פעמים שורה שממנה בעצם יוצאים לקמפיין. ובמיתוג צריך יותר לעבוד על ניסוח האופי. זאת אומרת, זה יעבור דרך ערכים ובידול ומיצוב וכו וכו וכו. ונרחיב על זה. עכשיו, מה אני בא להגיד? זה שהדרך הזו הובילה אותי בצורה מאוד מאוד איטית להבנה מתי אסטרטגיה היא נכונה. ולפעמים צריך פעם אחת לעשות אסטרטגיה ממש טובה שתעזור לך בשביל שתבין מה זה אסטרטגיה. וב-2016 בערך, שזה 4 שנים אחרי שהקמתי את אוסום, הצטרפה לנו פעם ראשונה סמנכ"לית אסטרטגיה, קוראים לה איילת טיימן, היום כבר לא באוסום, אבל היא הייתה הראשונה בעצם שהתחילה מתודולוגית לפתח בתוך הבית את ההבנה למה צריך את זה. ואז זה הפסיק להיות איזשהו עקב אכילס שאתה מוכר כי אתה יודע שצריך, וזה התחיל לאט ובעדינות להיות משהו שאתה מבין אותו. אתה מבין מה הערך שהוא נותן לך.
מה הייתה הפעם הראשונה הזאת? שחווית אסטרטגיה בצורה משהו?
אני חושב שאחת, הוא יודע אם היא הראשונה, ואחת הבולטות הייתה שעשינו אסטרטגיה מחדש לדלטה. דלטה, לא חברת תעופה, אלא מותג הלבשה. הם עשו הרבה מאוד שנים, ניסו להתחרות דוך בתוך אודיז, קסטרו, זרה, מה שנקרא פאסט פאשן. מי שמכיר את דלתא יודע שבעיקר יש שם פיג'מות של מיקי מאוס וכל מיני תחתונים של מצ'טונים ודברים כאילו...
וגופיות לבנות.
וגופיות לבנות, הולכים הצבא, הולכים... זה דלתא של אז, זאת אומרת. בתהליך האסטרטגי שאנחנו עברנו שהוא... אני אגיע ישר לסוף שלו, כי תכף נדבר איך תהליך אסטרטגי צריך להיות מורכב, הגענו לתובנה שדלתא היא לא... H&M, ודלתא היא לא זרה. ודלתא, בעזרת הקו מוצרים שיש לה, והיא נורא דיברה, לפני שהם הגיעו אליהם, דיברו על טכנולוגיה של בדים, והם דיברו על כל מיני דברים שהם כאילו נורא המוצר עצמו, אבל לא מעניינים באמת מישהו שהוא צריך לעשות החלטה רגשית אם לקנות או לא. והגענו למסקנה שדלתא מעכשיו צריכה להיות, לקחת את האונרשיפ על הזמן שמהרגע שאתה מגיע מהעבודה הביתה, שם אתה תלבש דלתא. לא כשאתה יוצא לעבודה, לא שאתה בחוץ בבילויים, אתה יודע, היה להם לפני איזה פרזנטורית את נינט, הם צילמו אותה עם הפיג'מות האלה, הולכת ברוטשילד, יוצאת לברים, הולכת לבית ספר, הולכת לעבודה, זה לא המצב.
זה לא קשור לכלום כאילו.
זה תחרות קשה מדי, שלא תנצח. זה קרב שתבחר בו, ואיך הרבה יותר קשה לנצח בו. לעומת זאת, שתמצא לעצמך זירה פנויה, הבית, אף אחת מחברות הפאסט פאשן לא מדברות על הבית בתור פוקוס. תגיד לעצמך, אוקיי, כשאני חוזר מהעבודה, אתה יודע, שאתה מכיר את זה, אין לך פה מדרגות, אבל אני עולה קומה שלישית, אני כבר בקומה שלישית, אני כבר עם סוף הכפתורים, אני כבר מוכן כבר להוריד את כל הבגדים ולעבור משהו נוח, אז הם יקחו בעלות על האזור הזה, של הילדים, של ההורים, הזמן הזה במשפחה של, שהוא הכיף, הזמן הפנוי, הזמן האיכות שלנו, אז דלתא תהיה שם, ושם האסטרטגיה הלכה. זאת אומרת,
אני כבר רואה את כל הכל מצטייר מזה, מהחלטה כזאת.
עכשיו תחשוב איזה אזור ציירתי לך פתאום. פתאום כשתבוא לבחור פרזנטורית, אז אולי היא לא תהיה נינט, ואם כן תהיה נינט או מישהי אחרת, אולי היא לא תצטלם תנוחות זולנדר ברחוב, אולי דווקא תהיה בסביבה יותר מפנקת וחמימה כזאת בבית, וזה כבר תהליך אסטרטגי שאתה מבין את הערך שלו, כי אחר כך כשהולכים ומעצבים הרבה מאוד מהחלטות היציביות שאתה לוקח הם נגזרות מזה. וזה המשיך הרבה יותר לרוחב. אני יכול להגיד לך עד היום...
וכאילו, אתה גם יודע מה היה האימפקט של זה על דלתא?
אני יודע ש... שוב, דלתא הוא מותג גדול. אני יודע שאחרי זה, מה שיפה זה להבין גם, והרבה פעמים צריך גם להבין את ההבדל בין מיתוג לפרסום. אז האסטרטגיה המיתוגית היא זו שעל בסיסה נבנתה האסטרטגיה הפרסומית שבנה אותה אדלר, משרד הפרסום של דלתא, שאם אתם זוכרים, עלה קמפיין מאוד מוצלח שקורא לו Respect Your Sleep, שנראה לי ליאנה תידר, שהיא הפרזנטורית שלהם, היה שם סרט מאוד מאוד מוצלח, והיה קמפיין שהיו תחוצות, ופתאום דלתא הפסיקה להתבייש בזה שהיא פיג'מות. כאילו, זה היה חלק מהחלטה סדורה, שהם עובדים בזון הזה. זרה לא יפרסמו את זה, וגם לא אודיס וגם לא קסטרו. וזה עזר להם מאוד לחזור, לחזור חזרה לקדמת הבמה, כי הם היו מותג, יש כל מיני מותגים כאלה שכבר מתחילים להיות מאובקים, מותגים ישראלים עם הרבה מאוד heritage, אבל הם מתחילים להיות מאובקים, וזה עזר להם לתפוס זווית. עכשיו אנחנו במיתוג נתנו להם שפה חדשה גם לתוך החנויות עצמן, דיברנו על זה של שבמקום לדבר על 100% על 100% quality, אנחנו נדבר על 100% quality time. אנחנו נדבר על הזמן עם המשפחה בכלל, שזה בדיוק העניין. אף אחד לא מעניין אותו, אף אחד לא מעניין אותו זה שהבד הוא מנדף זהה בצורה כזו או אחרת. אבל כשאתה מדבר על הזמן איכות שלך עם המשפחה, פתאום נפתח לך איזה צ'קרה קטנה בלב, אתה מדבר על הרגש ולא על ה-utility. ולכן כל המיתוג של דלתא הוא מבוסס על אסטרטגיה. אני יכול להגיד לך שכשאני, הרבה פעמים שאני מעביר מצגות משרד כזה של אוסם ואני מראה קייסים, השקף הכי מוצלח שאנשים תמיד מתקבים עליו ויוצא להם מנוואלה קטן כזה, זה שקף שרואים חולצה של דלתא, ושפשוט הטיקט שלה רשום בפונט, אין שם עיצוב, איך זה נקרא? Call in sick shirt. כל אין, כל סיק שירט או משהו כזה, כאילו, זה, אתה יודע, זה הידהוד של הקונספט, זה אומר שאני, יש לי, אתה יודע, את החולצת אני חולה שלי, שנשאר בבית, ונעים לי, ואני בבית, זאת אומרת, אלה דברים שהם לא דיזיין בהכרח. הם חלק מעבודת דיזיין שהיא טובה, אם עבודת דיזיין לא טובה, אתה לא תוכל להיות בפרונט, אבל מהרגע שיש מאחור הסיפור, מאוד מאוד קל לרתום את הרבה מאוד מהמשתנים פנימה לצורך העניין. ימי הצילום שהרגענו מיד בסיום האסטרטגיה כדי לעשות ויז'ואל, בכל זאת מותג אופנה, הם כולם היו בתוך בית ובחצר שלו. הכל היה מאוד מאוד קוזי. זאת אומרת, הדוגמנים ודוגמניות לא היו בתנוחות זולנדר מול המצלמה, צילמנו אותם ברגעים שהם בבית. זה תמיד יהיה חמים, זה תמיד יהיה... הקופי תמיד יתמוך בזה. לצורך העניין, דייט נייט בדלטה זה זוג בבית כזה, חמימים עם קוס שוקו. כן, סביר להניח. זאת אומרת, וזה מותג שיושב על אסטרטגיה. עכשיו, משם, הדיזיין יוכל מאוד לתמוך בזה. אבל תחשוב שעכשיו דלטה היו באים לתהליך מיתוג, וכל מה שהייתי עושה, אז הייתי אומר, תקשיבו, היום כולם משתמשים בפלטת צבעים הזאת, זה נורא טרנדי. ובואו אולי נראה את הדוגמנים ברקעי פלורוסנט, ולא בזה, זאת אומרת, השיחה הייתה מאוד שטוחה.
כן.
Once אתה מתעכב על הסיפור, הסיפור יש לו כוח של מכפלות מאוד מאוד גדולות. ואני חושב שפה גם זה... פה גם זה העניין של איפה אנחנו בתור דיזיינרים can stand out, כי לעשות היום יפה, זה משהו שאני חושב שאנחנו על עוברת של עוד שנייה רובוטים יעשו את זה.
כן.
לעשות חכם, זה משהו שמי שילמד לעשות את זה יישאר רלוונטי, ומי שלא, הוא פשוט יוכל להתחרות על עבודה עם רובוטים, כי החכם הזה, הרגעי וואלה, אלה שאני קורא להם, הם אלה שעושים את ההבדל, הם אלה שזוכרים אותם, והם אלה שגם אחר כך שאנחנו בתור מייקרים מסתכלים עליהם, הם גורמים לנו אחר בסיפוק, לדעתי.
כן, מדהים. אז איך כאילו, בוא נצלול לזה, כאילו, איך מגיעים לתובנה הזאת שכל הרשתות של הפסט פשן הם ככה, וזה ככה, כאילו...
אז בואו נתחיל בעצם בהתחלה, תהליך אסטרטגי. כן.
איך זה מתחיל?
ואני רוצה ששניון לפני זה, בואו נדבר שנייה על מי זה אסטרטג. האם צריך ללכת ללמוד באוניברסיטה ולעשות תואר באסטרטגית מותג? האם זה יכול להיות אני או אתה? האם זה שילוב של כמה אנשים? ואני חושב שהתשובה היא מורכבת. בסופו של דבר זה גם נורא תלוי בגודל המותג שאנחנו עובדים עליו, וזה יכול להיות אפילו במסעדה, ואני חושב שאנחנו בתור מעצבים חייבים לעצמנו, אם אנחנו רואים בגודל של אג'נסי ויש לנו מחלקת אסטרטגיה ומחקר עצמנו בתוך הבית, חייבים לעצמנו את הנגישות ללמידה ולמחקר והבנה על האזור שאנחנו מתחילים לעבוד בו לפני שאנחנו מתחילים. עודד בן יהודה נגיד, זו דוגמה מעולה לבן אדם שהוא גם דיזיינר, אבל הוא גם איש אסטרטגיה, זאת אומרת הוא מאוד סקרן, הוא מאוד חוקר, ואני חושב שגם אנחנו, זה משהו שאנחנו יכולים להגיד, אנחנו דיזיינרים והם אנשי אסטרטגיה, וכל אחד יעשה את שלו. אני חושב שבסופו של דבר, הסקרנות והרצון ללמוד צריכה להיות גם של מעצבים. עכשיו, במקומות...
רגע, אבל אז מה, אז איך מגיעים לאסטרטגיה? כאילו, צריך ללמוד את זה, צריך לעשות תואר...
אני חושב שצריך קודם כל להכיר בקיומה. זאת אומרת, להבין שהם...
זה אומר שאין בזה תואר.
אין בזה תואר. אנשי אסטרטגיה הם בדרך כלל, או אנשים של פסיכולוגיה התנהגותית, או אנשי שיווק, או אפילו אנשי קריאיטיב. זאת אומרת, חלק מהאסטרטגיה, זה נורא תלוי, הרבה פעמים זה בא מאיזושהי בגרות, או מאיזשהו ערבוב של כמה דברים שאתה כבר שולט בהם, ובעצם יוצר מהם את הדבר הזה. בסופו של דבר, אסטרטגיה בנויה משלושה חלקים, אסטרטגיה של מותג, לא אסטרטגיה עסקית, אסטרטגיה מותגית, היא בעצם בנויה בהתחלה ממחקר ולמידה. אתה לומד ומבין בצורה מעמיקה, קודם כל את הלקוח שלך עצמו. מה הוא עושה? מה האג'ים שלו, זאת אומרת, מה ה-USP שלו, זאת אומרת, במה הוא מיוחד.
את המוצר כאילו.
כן, את המוצר, לפעמים זה גם חברה.
כן. לא הלקוח כלקוח, הבן אדם שבא אליך.
לא, מה הדברים שמניעים אותו, מה הוא בא לשנות, מה המישן שלו. זאת אומרת, הרבה פעמים גם תשמע את זה, כשתעשה את התהליך הזה ותדבר עם כמה אנשים מצוי הלקוח, תראה שלקוח אחד מהם יש דעה אחרת לחלוטין, והם עובדים באותה חברה. זאת אומרת, חשוב מאוד לשמוע את האנשים עצמם, חשוב לשמוע אם יש גם לקוחות שיכולים לדבר, חשוב לדבר קצת עם לקוחות שלהם, חשוב לקרוא עליהם ברשת, מה כתבו עליהם, מה דיברו עליהם, ללמוד, להבין, ולא להיות תמונה רק מתוך איזושהי תחושת בטן. כי התחושות בטן שלנו הן טובות, אבל הן שלנו, זה רק אנחנו. אנחנו הרבה פעמים באים מאיזשהו מקום מסוים, סביבה מסוימת, תרבות מסוימת, אנחנו לא יכולים להיות צרים ולהסתכל רק עלינו, ולכן המחקר הוא חשוב. אז הלמידה של הלקוח שלנו כלקוח היא חשובה, לדבר עם כמה שיותר סטייק הולדרים, עם כמה שיותר לקוחות, עם כמה שיותר, אפילו אם יש משקיעים, להבין משקיעים, יש ספקים, מה שיכול לתת לנו את היכולת הזאת, וזה מה שנקרא רעיונות עומק, שאנחנו עושים אותם, ואנחנו ככה בעצם, תחשבו שכל מה שאני אומר עכשיו, זה כאילו מפריד ביניכם לבין המק. זאת אומרת, זה השלב הזה, שעושים אותו לפני שבכלל הולכים לעצב.
כן. מה שואלים אבל ברעיונות האלה?
אני חושב ששומעים, בעיקר מקשיבים, זאת אומרת, כל אחד בדרך כלל שהולכים ללקוח, יש לו... תן ללקוח לדבר על הביזנס שלו, והוא יכול עד שתעצור אותו לדבר ולהסביר ולהגיד ואת האתגרים ו... ואיזה בעיה הוא מנסה לפתור ואיך הוא מנסה להגיע לזה ואין הוא חושב שהוא רוצה ללכת ומה הסרוויסים שלו ומי הלקוחות היותר מרוצים ומי הלקוחות הפחות מרוצים ומה יגידו עליו אם, ישאל, אם נשאל ללקוח מה הוא ידבר ואיך החוויה ומה... וכו וכו וכו. כן. זאת אומרת, זה... בסופו של דבר הרצון הוא לשאוב כמה שיותר אינפורמציה כדי שבסופו של דבר נוכל להמשיך הלאה. זאת אומרת, המשך הלמידה והמחקר תהיה לא רק על הלקוח או המוצר, אלא תהיה גם על התחרות. כן. חשוב מאוד להבין, כשהלקוח שאותו לקוח שלנו מתחרה עליו, אל מי עוד, עוד הוא בוחן. זאת אומרת, מה קורה בשוק, מה האקוסיסטם, מי הלקוחות, אם נגיד אנחנו עובדים על לקוח ישראלי, מי הלקוחות המתחרים הישירים שלו בשוק, אבל מי גם, מי לצורך העניין גם שחקנים משמעותיים בבינלאומי, ואיך הם מתנהגים, איך הם נראים, רוחבית, לא רק האתר, איך נראים פרסומים שלהם, איך נראים פוסטים שלהם, מה הטקסט שלהם בגוגל שאתה מחפש אותם. זאת אומרת, ממש יהיה איזשהו מארג שנוכל להסתכל עליהם, וגם לראות מה המסרים שלהם. זאת אומרת, איך הם, כולם עושים את אותו דבר בדרך כלל, אבל כל אחד יבחר זווית שונה, לספר את הסיפור שלו. זה הדבר השני שצריך לעשות, וצריך לעשות אותו מאוד לעומק. לפעמים, במקומות בעיקר שהם B2C, אנחנו משתמשים מה שנקרא במחקר כמותי. מה שדיברתי עליו עכשיו ומה שאני הרוב אדבר עליו זה מחקר איכותני. זה למידה פרטנית, זה קריאה של מאמרים, הרבה פעמים יש מאמרים שרלוונטיים על התנהגויות צרכניות, הרבה פעמים אנחנו נבין שלקוח מסוים פונה לקהל מסוים, לצורך העניין לרוב זה עולה מילניאז, אז בואו נלך ללמוד על המילניאלס קצת, בואו נראה מה הרגלי צריכה שלהם בהקשר הזה, בואו נראה מה דרכי קבלת ההחלטות שלהם, זאת אומרת, הרבה מאוד תובנות יעלו משם. ולמעשה, התחלתי לדבר על סקר כמותי, אז סקר כמותי אנחנו בדרך כלל עושים כשיש לנו מותג שהוא B2C, זאת אומרת שהרבה מאוד אנשים מכירים אותו ונחשפים אליו, ועכשיו לא מספיק לנו לקרוא שלושה מאמרים על...
או לרעיין שני אנשים.
על מגמות ריטייל, ולא מספיק לנו לדבר עם מנהל השיווק וסמנכ"ל השיווק ועם המנכ"ל שיודעים את הכל, מעניין אותנו לראות מה תכלס אנשים חושבים. ואז אנחנו יוצאים לסקר כמותי, שבשביל זה אנחנו נעזרים בדרך כלל במכוני מחקר, כל אחד יכול לעשות את זה, זה העניין הוא זה שצריך להגדיר שאלות בצורה שתהיה מספיק מלמדת ולעזר באחד במכוני המחקר שנמצאים בישראל, או אם רוצים חול, אז חול. ואז במעשה מקבלים, מייצרים...
אז מה מכוני המחקר האלה עושים? מה יש להם? מוקדנים ששואלים, מתקשרים לשאול?
יש היום מחקרים שנעשים גם באינטרנט, יש גם בקבוצות מיקוד, יש גם, גם ממש טלפוני, זה נורא תלוי בפלח האוכלוסייה, אבל צריך לראות שמנסחים קבוצת מחקר שהיא מלמדת, זאת אומרת, ונותנת, אם אנחנו רוצים סתם לעשות את המחקר על דלתא, אז נראה שאנחנו באמת מייצרים לעצמנו קבוצת מדגם שהיא תשקף את מי שמעניין אותנו לדגום אותו. בכל מקרה, זה הרבה פעמים נותן גם תיקוף וגם מצביע על בעיות שאנחנו לרוב לא בהכרח נדע, או שרק נרגיש, וזה סוג של תיקוף אליהן. מה גם שזה נותן אחר כך יכולת, אתם יודעים, מיתוג הוא לא דבר מדהים, זה לא כמו קמפיין בפייסבוק, אי אפשר לראות כמה לחצו עליו בעקבות המיתוג, אבל כשעושים סקר כמותי כזה, במידה ועושים את אותו הסקר אחרי המיתוג, יש עוד נקודה בגרף, זאת אומרת אפשר להשוות לפני ואחרי, ואפשר לשנות, זה מה שנקרא מחקר תפיסתי, זאת אומרת תפיסת מותג, איך תפסו את המותג לפני התהליך, ואיך תפסו אותו אחרי התהליך, וזה נותן רפרנס אחד לשני. אז זה קורה הרבה פעמים במותגי...
B2C.
עכשיו, זה קורה גם בישראל, שאנחנו יותר מכירים את השוק, ואם אנחנו פונים שוק אמריקאי לצורך העניין, או שוק אירופאי, ושוב, שוק אירופאי לא שוק אחד, זה מלא שווקים, וגם באמריקאי זה נורא תלוי אם אתה באיסט קוסט, אם אתה באוסט קוסט, אם אתה בניו יורק, אם אתה באמצע ארצות הברית וכו', אבל גם שם יש מכוני מחקר, שהרבה פעמים שווה להתממשק אליהם, וגם יש כלי של גוגל שכרגע שכחתי איך קוראים לו, שגם כן מאפשר לך לייצר שאילתות ואתה מקבל תשובות לגביהם, בסופו של דבר, שורה תחתונה, הדעה שלך על משהו היא מסוימת, אבל היא לא בהכרח זו הקובעת, היא רק דעה, וחשוב מאוד להבין שאנחנו לא, האור לא בהכרח מוקרן רק דרך העיניים שלנו, וחשוב מאוד להיות open-minded, ולא לכפות את התפיסות העצמיות שלנו על כל דבר שאנחנו עובדים בו, כי בתור מעצבים, אנחנו עובדים רוחבית, ולא בטוח שכל דעה שיש לנו על כל דבר בעולם, היא הקובעת.
כן, או שהיא, כן, שהיא כזה, היא המיינסטרים.
נכון, זאת אומרת, הרבה פעמים יש לנו תחושות מאוד חזקות לגבי דברים, שהן רק התחושות שלנו, כן. ומבחינתנו זה אקסיומה, אבל זה לא באמת ככה.
ואז הדבר השלישי שאנחנו מגיעים אליו.
הדבר השלישי לא. שאנחנו... למה? היינו בזה...
היינו במוצר.
היינו במוצר. אחרי זה דיברנו על תחרות. נורא חשוב להבין במתחרים, אחרי שניתחנו אותם גם ויזואלית וגם ברמת מסג'ינג, נורא חשוב למקם אותם. זאת אומרת, מה כל אחד? זה הגדול והמגניב, זה הטרדישנל עם הידע, זה עם ה... זאת אומרת, ממש לתת להם, לשים אותם אופי. בקבוצות, כדי להבין לאן אנחנו הולכים. זאת אומרת, אנחנו בדרך כלל נרצה, לא להיכנס מה שנקרא לאוקיינוס אדום, זאת אומרת, לא לרצות לעשות מיטו.
וואי, ספר משמעותי רצח, נכון? אני חושב שכל מי שמגיע לכאן מדבר עליו.
מיד לרשימת קריאה. זאת אומרת, חשוב לא לעשות מיטו ולהתחרות בדיוק באותו זון, אלא כן לתפוס זווית שהיא לא זווית מוצרית, היא זווית של הסיפור. הרבה פעמים אנחנו נראה מוצרים שעושים פרקטיקלית אותו דבר, ומספרים את הסיפור שלהם בצורה שונה, ובעצם פונים לרגש. זה בעצם מיתוג. הרבה פעמים מיתוג ייקח באמת דברים שהם דומים לחלוטין, וייתן להם ערכים שונים לגמרי. אז זה קורה בסקירה של המתחרים. אז דיברנו על התחרות.
דיברנו על התחרות, דיברנו על המוצר, ודיברנו על הלקוח, על
היעד. אז הדבר השלישי זה קהלי היעד, ועל זה עוד דיברנו, ועל זה נרחיב טיפה. קהלי היעד, כל לקוח קלאסי שתשאלו אותו מקהל היעד שלך, מה הוא יענה?
כולם.
יפה, אז לא. בסדר, הבנו, כולם פונים מכולם, אבל לכל לקוח יש לו את הפריימרי שלו, יש לו את הלקוח הלידר שלו, שהוא צריך לאפיין אותו. ממש, צריך לנסות לפרום את הכולם הזה, לקהלים ראשיים ולקהלים משניים. לצורך העניין אורבניקה, מי הלקוח, מי הקהל היעד שלהם?
אנשים שאוהבים אופנה ולא אוהבים לשלם עליהם ממש מעט כסף.
אוקיי, אז נגיד כולם. אולי כמעט כולם, אבל לא, באורבניקה זה בנות 16 עד 20, קהל יעד תקשורתי מרכזי.
כן.
עכשיו זה לא אומר שאני לא אכנס לאורבניקה, זה אומר אבל שאורבניקה כשהיא תעשה את החלטות המז'וריות שלה, וגם שהיא תפנה ותבחר דוגמן או דוגמנית, שהיא תבין איזה קולקציות קסים, איזה מוצר עושים בפרונט ואיזה פחות, כן. היא תחשוב כל הזמן על הקהל הזה, מתוך הבנה, שזה נכון שבספירת אנשים עם איזה יכולת שגיעו גם עם עוד בנות 50-40, אבל עדיין הם יקנו הרבה פעמים בשביל הילדות האלה, או הילדות האלה הם אלה שיסחבו לתוך החנות, אותי ואותך ואת אמא שלהם וכו. זאת אומרת, זה כן איזושהי החלטה שמאפשרת בסופו של דבר לבוא עם סיפור שיתאים יותר לקהל מסוים. כי לנסות להשיג את כולם, זה מאוד 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 קשה. אז זה לגבי קהלי היעד, ובקהלי היעד הרבה פעמים אנחנו נגדיר לא רק אחד, נגדיר פעמים גם שניים, סתם בסטארט-אפים, פעמים קהל היעד הוא הקהל עצמו וקהל המשקיעים, אבל הקהל עצמו הוא יהיה יותר ראשי מקהל המשקיעים, כי הרבה פעמים המשקיעים הם אלה שיבואו מאחורי המסרים שיועדו לקהל עצמו לצורך העניין. סתם מדוגמה, אבל בזיקוק קהלי היעד גם כן אנחנו לומדים על הקהל עצמו. זאת אומרת, אחד, מה המאפיינים שלו? מה ההרגלים שלו? הרבה פעמים אנחנו נבין, אם אנחנו עכשיו בפינטק, ואנחנו פונים ב-B2C, אנחנו נרצה להבין את ההרגלים של הקהל הזה, לצורך העניין. אם אני עכשיו עובד על בנק בארצות הברית שפונה לפרילנסרים, שעובדים על בסיס פלטפורמות כמו אצי או שופיפיי או
איזה של אמזון
או פייבר, זאת אומרת, או אפילו אובר, זאת אומרת, אנשים שהם מתפרנסים
מפלטפורמות.
אז הם הקהל שלי, זאת אומרת, לצורך העניין, זה מוצר שהקהל שלו סופר סופר מדויק. זה אומר שעכשיו צריך עכשיו לבחון אותו. האם מעצב גרפי שעובד על פייבר הוא אותו דבר כמו נהג שעובד באובר? לא. צריך, זאת אומרת, למרות שיש ביניהם דברים מאחדים, יש גם דברים שונים. זאת אומרת, צריך למצוא איך לקרוא להם, צריך למצוא איך לדבר אליהם, צריך למצוא את המאחד ואת השונה ביניהם, כדי שבסופו של דבר נוכל לצאת עם סיפור שהם ירגישו הזדהות אליו ויגידו, אוקיי, זה מותג שמבין אותי, או זה מותג שהווייב שלו מתאים לי, ואני רוצה להיות חלק ממנו, רדר דן להיות חלק מסתם בנק אחר, שפשוט אומר, אוקיי, בוא, אתה צריך חשבון, בוא תפתח חשבון, בוא, אתה צריך הלוואה, בוא תעשה הלוואה. זאת אומרת, זה דרך אחרת לספר סיפור, בצופה של דבר.
אני לא יודע, כאילו כשאומרים הסיפור של משהו, נשמע כמו כאילו הסטוריטלינג, ואז הסטוריטלינג נשמע כמו איזה משהו שאתה אומר, אוקיי, מה הקשר?
סטוריטלינג נשמע קצת קטן, כי הוא הולך פתאום למין עולמות של מיקרו-קופינג, ותביא לי כותרת, ומה נסגור באיזה תסריט של סרט. אבל בסופו של דבר, סטוריטלינג או אסטרטגיה מותגית, הם הדרך שלך להגיע לקהל, שאין לו הרבה מדי סבלנות, זה יכול להיות B2B וזה יכול להיות B2C, כל עוד מדובר באנשים, בני אנוש, אין להם הרבה מדי סבלנות, ותמיד יהיה פער בין מי שרוצה להעביר את המסר, שיודע הרבה, לבין זה שאולי רוצה לשמוע את המסר, שלא יודע כלום ממה שאני רוצה להעביר לו, והסבלנות שלו אליי מאוד מאוד פחותה, ותוך כדי זה מדברים אליו עוד 20,000 אנשים. זאת אומרת, שהרבה פעמים נראה חברות שמדברות אלינו בצורה מסובכת, הרבה פעמים תסתכלו קצת על, אתם יודעים, על, אפילו הכי טוב זה להיכנס לאתר של ביטוח לאומי או של הממשלה, לראות את, קצת את,
שרבול.
את הפעם, את בוא אתה רוצה, להשתמש בשירותים שלי, עכשיו בוא, זה כל מה שאני עושה, עכשיו בוא תבחר לעצמך את מה שאתה רוצה.
כן.
ורסז הדרך החדשה שזה יותר, אני אזהה מה אתה צריך ואני אפנה אליך ואגיד לך, אני מבין אותך, אני יודע שזו הבעיה שלך, עכשיו בוא תסתכל איך אני מציע לפתור אותה. זה נגיד דוגמה אחת. דוגמה שנייה זה, יש לי תפיסת עולם מסוימת, בוא תצטרף אליי. זאת אומרת, עכשיו תראה, ואני מוכר את זה ואת זה ואת זה ואת זה. אפל כן. מול דל, לצורך העניין. הסיפור הוא זה שמחזיק הכי הרבה זמן, והוא זה שהכי הרבה מעורר השראה. אפל, יש לי מידת מעריצים בעולם, בגלל הסיפור. הסיפור של זה שהם, הסיפור שהוא מחזיק תחתיו את חוויית המשתמש ואת העיצוב הקאטינג אג', אבל יש שם סיפור של אנשים שלא מוכנים לקחת משהו כמובן מאליו, כל הזמן הופכים ומנסים ליצור משהו חדש, הרי בסופו של דבר יש לך אייפון, כן. ואתה כל שנה תרצה להחריף אותו, הרי זה לא, גם האייפון הזה הוא מעוצב, אבל אתה כל הזמן, הם משכנעים אותך שהם כל הזמן ממציאים משהו חדש, וכל הזמן הם מגיעים לאיזושהי תובנה אחרת וכו, וזה משהו שהוא ממכר. יש עוד הרבה מותגים אופיים.
כאילו, אם אני מתחיל קצת להתמקד בזה, האסטרטגיה זה כל הדרך, כל המחקר שעושים לפני, שמחליטים מה יהיה הסיפור ואופי של המותג.
זה המחקר שמוביל אותך להבנה איך תספר את המותג. וזה בדיוק ה...
כי אנשים בסוף, כל מה שמעניין אותם זה רק סיפורים.
נכון, אנשים מאוד אוהבים שיסרו להם את הסיפור.
לא אכפת להם מעבר לזה, כאילו. והסיפור צריך להתחבר.
כשאני אומר סיפור, אני לא מתכוון למעשייה. אני לא מתכוון אני עכשיו אשקר לך ואפנט אותך בסיפור שאין לו אחיזה במציאות, ואתה אחר כך תלך ותצרוך את המוצר ותחזב. זה ביג נו נו.
נכון.
אני חייב להביא משהו שיש לו אחיזה מוצרית, שהוא נותן איזשהו, עונה על איזשהו צורך, שיש כאן איזושהי משמעות בחיים של מי שמשתמש בו, וזה גם B2C וגם B2B.
כן. היה איזשהו סרט על פרסום בישראל, שנראה לי הייתה שם דוגמה ממש מעולה. זה היה מזמן, בערוץ 8, אני לא זוכר לו את שום פרטים על זה. סליחה. שהם דיברו שם כאילו על איזה 250 סוגים של יוגורט במדף, ואחד יגיד לך שאתה תהיה חטוב, אחד יגיד לך שאתה תהיה אבא טוב, ואחד יגיד לך שאתה תהיה כאילו בריא, וכל אחד יספר לך סיפור אחר, ואתה בוחר עם איזה סיפור אתה מתחבר.
נכון, אני...
ואז אומר שבמשפט האיקוני שאומר כזה, אל תתבלבלו, המוצר הוא רק מזכרת מהמותג.
אני חושב, תראה, אני הייתי במקן בתחילת שנות ה-2000, בתקופה שיצא יופלה. יופלה יצא אז ב... אם אתם זוכרים, היה... יצאו פתאום פעם ראשונה שיוגורט היה אדום, ובכלל יוגורט הזה היה בישראל איזה עניין, כאילו זה היה אחד מאבות המזון, אבל הוא כאילו היה את דנונה שהוביל את השוק, ובאו תנובה עם יופלה, אמרו אנחנו עכשיו, דנונה מדברים איתך על חיידק על כזאי, ובריאות, בריאות, בריאות, מלא נשים כאלה רצות בפארק, אנחנו נבוא ונהיה אלה שמדברים על הפאן. מכניסים את הפאן ליופלה, ליוגורט הלבן, מכניסים פאן לזה, כאילו... בפועל לא אומרים כלום, אבל תופסים אופי, כאילו יוגורט ורסוס יוגורט יהיה אותו דבר. בזה תראה את הפרי שנשפח וכזה היוגורט ניגר על הפקשות, ובזה תראה את זה. אבל זה יגיד לך מסרים של רופאים, וזה יגיד לך פן. עכשיו כל אחד מהם יתפוס בידול, שזה בסופו של ממש חשוב, כי בסוף כשאתה תלך, אתה תסתכל על זה במדף, ויהיה עולם שלם של ערכים כזה שאתה תחיל את עצמך. הרי בסופו של דבר אנחנו, זה המותגים שאנחנו משתמשים בהם, וזה מאוד נכון לבי-טו-סי. והמותגים האלה זה לא רק, אתם יודעים, אני יכול לכתוב עכשיו על חולצה שם שמותג כלשהו, וזה יגיד עליהם משהו. זה לא בהכרח אומר שהחולצה היא אחרת, זה נורא בסיס של מותגים, אבל זה הרבה מאוד עבודה של סיפור.
בעצם אנחנו מסכימים שמעצבים כדאי שהם יעשו גם סטרטגיה.
אני חושב שאם הייתי מעצב עכשיו, הייתי כנראה עכשיו נכנס לאיזשהו התקף חרדה של מלא דברים שזורקים עליי פה מכל פינה, ואני כביכול אמור לדעת, ואם אני לא יודע, אז אני לא טוב. אבל אם שנייה נלך כמה צעדים אחורה, אני חושב שצריך להכיר בעובדה שהתוצר העיצובי צריך לכלול, הוא לא צריך להיות רק יפה. הוא צריך לדבר. והדיבור הזה הוא בעצם, אפשר לקרוא לזה אסטרטגיה, אפשר לקרוא לזה סטוריטלינג, אפשר לקרוא לזה קונספט, אבל ככל שהפרויקט יותר גדול, ככה הדבר צריך להיות יותר מתודולוגי ומעמיק. אם נרצה לעשות עטיפה לדיסק, כדאי שיהיה מאחורי הקונספט, אבל אם עכשיו נפתח חנות דיסקים, כנראה שאני צריך לעשות איזה אסטרטגיה. זאת אומרת, וזה מאוד, זה מאוד, זאת אומרת, זה בכל סוג של פרויקט, זה נראה קצת אחרת. אני יכול להגיד ולשתף ש... יש מותגים שאנחנו נמצאים בתוך האסטרטגיה המותגית שלהם. אתם יודעים, אני תמיד אומר שאנחנו, כסוכנות מיתוג, לרוב אנחנו עוסקים בעטיפה. זאת אומרת, העטיפה, מה שנקרא פרומיס. אנחנו, השלב האסטרטגיה ושלב המיתוג, הדרמת ספר המותג, זה הפרומיס. זה עוד לא יצא שום דבר החוץ, זה רק הספר המותג, זה כאילו ההבטחה.
כן.
והרבה פעמים הניצחון המושלם זה כשאתה יורד למטה וזה מוטמע בשטח, וזה קוראים פרוף. זאת אומרת, כשפרומיס פלוס פרוף נפגשים, זה ווין מבחינתי, לצורך העניין. כשאסי עזר ובר רפאלי וארז טל דיברו על Dare to Dream במופע, זה ניצחון. לצורך העניין, כשאנחנו עושים אסטרטגיה בפרויקט נדלני בארצות הברית, ובעקבותיו האדריכל הולך ומשנה את התוכניות, זה ניצחון. זאת אומרת שהסיפור הוא לא רק כזה של בוא תשמע סיפור, זה כזה שלפעמים הוא משנה מוצר, ומוצר הולך בעקבותיו. לפעמים הסיפור יכול להיות מאוד ערכי, תסתכל מה קרה לסודה סטרים ברגע שהם התחילו לדבר על פלסטיק.
האקולוגיה.
פתאום זה mind blowing, פתאום יש לך תפקיד בעולם הזה.
כן.
זה מאוד מאוד מעניין. ניתן דוגמה, עוד דוגמה?
יאללה.
המותג נדלן שדיברתי על ארצות הברית, הגיע אלינו קרן השקעות שמשקיעה בנדלן בארצות הברית, קורה, לא מעט. מה שהם הולכים והם עושים ובונים פרויקטי, בארצות הברית קוראים זה מולטי פמילי, זאת אומרת בפרברים האמריקאים, מי שראה מלרוס פלייס, יש קומפלקסים כאלה, שבונים אותם, זה משהו כמו 8 בניינים, עם סך הכל 300 יחידות דיור, שבאמצע יש בריכה ואיזשהו בניין כזה, בניין שירות של הקהילה, וככה נראה הרבה מאוד מהמגורים הפרברים בארצות הברית. אנחנו באנו, ובעצם חיפשנו איך לספר את הסיפור הזה בצורה שונה. התחלנו מסקירת השוק, ראינו שכולם מדברים אותו דבר, זה כל מין חברות ענק אמריקאיות שמחזיקות בסדר גודל שכל אחת איזה 60,000 דירות, הם פחות או יותר, מתייחסים לזה כמו הרימון של קופסאות גופרורים, בכל האתרים המסרים הם נורא נורא קורפורייט כאלה אמריקאים, תמיד התמונות הם נורא רק להסתכל בתוך הבית ולראות את הדקור של המטבח, ואיך נראית המקלחת וסוג הכיור, ולמטה תמיד רואים בשטחים הציבוריים את השולחן ביליארד הנטוש ואת המכשיר ריצה הנטוש, כולם נראים אותו דבר.
Okay.
אנחנו באנו ואמרנו, אוקיי, זאת אומרת, עשינו גם את הלמידה שלה, שמענו את הוויז'ן שלה, של הלקוח שלנו, וקצת שם הוא קצת יותר קטנים, אז אין הרבה יותר מדי את מין הרעיין. והסתכלנו על הקהלים. הקהלים זה בעצם, קראנו לזה New Generation of Renters, זאת אומרת, שכמו שיש מילניאלס וכדומה בכל תחום אחר של צרכנות, גם הדור החדש של סוחרי הדירות בארצות הברית, גם לא יש רצונות אחרים. והסתכלנו עוד על מגמות, הסתכלנו על מגמה ש... שהרבה מאוד מהתושבים שהיו רגילים לגור בפרברים ובכפר, עוברים לגור בערים. זאת אומרת, עשינו איזשהו משמע של הרבה מאוד תובנות שהגענו היום, והבנו שהיום לא מספיק למכור קופסה, דירה. צריך למכור קומיוניטי, צריך למכור אקספיריאנס, וצריך למכור ליבינג. ואנחנו, מה שאמרנו, זה שבזמן, וסקרנו את המסרים שקודם, בזמן שקודם מדברים על רזידנסיז ודברים כאלה, אנחנו מדברים על ליבינג. וליבינג הוא לא רק הדירה. ליבינג הוא כל החוויה של מה קורה למטה, ומה קורה בבית, ומה קורה בעצם בכל הקהילה שגרה בדבר הזה. ובכלל התחלנו להתעסק בקהילה, ולא רק בדירה. ודיברנו על מה שנקרא inside the box, שזה הדירה עצמה. ודיברנו על outside the box, שזה מה שקורה מחוץ לדירה. התחלנו לטפל בכל הדברים האלה. וזה הביא אותנו לעשות ניימינג למותג. קראנו לזה us living, us כמו US, אבל us, זה לא רק מדברים על, על, על כל מה ש... כל מי שקורא קצת ספרים על המילניאל, אז יש שקוראים לזה the mid generation, אז אנחנו דווקא הלכנו על us, על הקהילה הזאת שגרה ביחד, זאת אומרת, קראנו לזה us living, שזה גם US living, ומשם המשכנו, וזה יצר סיפור שהיה מאוד מאוד מעניין. גם היה מאוד כיף ליצור שפה על בסיסו, שהיא גם שפת מסרים, אבל גם שפה גרפית, וגם אחר כך האדריכל, שקיבל את הסיפור הזה, היה לו מאוד מאוד קל לעבוד. פתאום בדירות, האזור של הקומיונואל, אזור שבארצות הברית הוא מאוד מין הדירות, הסלון שם הוא מאוד מקובצ'אץ' ודווקא החדרים נורא נורא גדולים, פתאום האזור הציבורי הפך להיות מאוד גדול. פתאום האזור הציבורי הפך להיות במרכז הבית, וממנו הלכו לכל החדרים. זה היה זה. פתאום האזור הקומיונואל של המתחם, שבדרך כלל היה מין משרד זכירות כזה של, ועוד איזה מכשיר ריצה ושולחן ביליארד נטוש, פתאום קיבל עוד שימושים של אזורים של עבודה משותפת, של חדר כושר, אבל שהכל פתוח, שכאילו רואים בו את כל האנשים. זאת אומרת, שינינו מאוד את המוצר מתוך הרבה מאוד
תובנות. זה כזה שמייצר קהילה ומייצר את הדברים בין
אנשים. מתוך הבנה שאנשים בסופו של דבר רוצים להיות עם אנשים. נכון, יש חלום שאני רוצה לגור בבית על ראש גבעה, אבל בסופו של דבר, אנשים רוצים לראות עוד אנשים חיים. ובגלל זה, כל המגמת האיור היום, שאנשים שבאים לגור בעיר, לא סתם תל אביב, אין בחנייה, אנשים רוצים לרדת למטה ולחיות. ולא להיכנס בשמונה בערב מהעבודה עם האוטו לתוך הגראז' ונסגר היום. וזה פתאום משהו שהאסטרטגיה שינתה את המוצר. אני חייב להגיד שבתור ממתג, כשיש סיפור טוב, העבודה היא הרבה יותר כיפית, העבודה היא הרבה יותר, יש בה משמעות, ואפשר גם למדוד אותה, לראות אם זה מספר את המותג או לא, ולא האם המנכ״ל אהב את הלוגו, או לא מתחבר לסגול. השיחה והמטריקות שעל פיהם שופטים, האם הכיוון הוא טוב או לא טוב, הפכת להיות האם הכיוון הוא נכון או לא נכון. לא יפה או לא יפה, זה לא מעניין יפה. האם הוא נכון? האם הוא נוגע בקהל היעד? האם הוא מספר את הסיפור שרצינו לספר? אלה שאלות שצוות שבא לבחור כיוון של מיתוג, צריך לשאול את עצמו ולא, האם זה נראה לו X או האם זה מזכיר לו את Y, כי זה לא רלוונטי. צריך בסופו של דבר לבוא ולשפוט עניינית, האם זה נכון לקהל היעד.
אני רוצה כאילו לחזור למקום הזה של Action Items. אמרנו שבשביל כאילו לעשות את זה, שמעצמי יכולים לעשות את זה, הם צריכים קודם כל לתמחר את זה. שזה סבבה, אבל כאילו, כשאתה אומר ללמוד את זה, אז פשוט ללכת לאתר של ה-IDEO ולהסתכל על הסטאפ שלהם?
אני חושב שצריך להבין, נתתי מקודם את הדוגמה על, על Mid Generation ועל Start With Why, צריך קצת לפתוח את הראש, ולהבין שאנחנו לא מסתובבים רק ב-Behance ובפינטרסט, אנחנו מתחילים להיות אנשים שמתעניינים בעוד דברים, וזה לא רק העיצוב עצמו, זה יותר הזון שאנחנו מתעסקים בו, ואם עכשיו אנחנו עושים מותג של נדלן, אז זה בסדר שנקרא על אורבן דיזיין קצת. זאת אומרת, או נקרא על מה, אם אנחנו מתעסקים עכשיו במיתוג של רשת של אקססוריז, זה בסדר שנבין את עתיד הריטייל. אתה יודע, לא ברמה שעכשיו נתמחה בו, אבל בוא נקרא איזה מאמר או שניים, נבין קצת תחושות, זאת אומרת, ופה זה עניין של סקרנות. צריך להיות, אתה יודע, ג'ולד בונים על זה ביזנס, אבל הסקרנות הזאת של, לא סיימנו ללמוד כשסיימנו בית ספר לעיצוב. זה לא, לא כל החוכמה אצלנו, וגם לא סיימנו ללמוד כשלמדנו סקאץ'.
לא, גם מה שאתה אומר, אתה לא אומר כאילו לא סיימנו, אתה אומר כאילו תפקסו את המאמצים של ללמוד, לא רק בדברים של עיצוב, אלא גם בעוד סטאפ.
לגמרי. כי בסופו של דבר, אם הצבתם את הלוגו עכשיו באילוסטרייטור, או בפיגמה, או בסקאץ', זה קוויק ווין בשבילכם, אבל אם בסוף הדבר הזה מייצר סיפור outstanding שהוא תופס אותך, זה משהו שאין מה לעשות, הוא priceless, זאת אומרת, יהיה יותר קל לבלוט מהמקומות האלה.
תראה, אז זה נשמע כי אנחנו מסיימים עם השתיקה הזאת, אבל אני מרגיש שאני צריך עוד איזה משהו, עוד כאילו איזשהו action item, שאנשים שולחים ששמעו את הפרק הזה, ואומרים וואי מגניב, אני רוצה, להרחיב את, את התפיסה שלי ואת, ואת האימפקט של, של מה שאני עושה בשביל הלקוחות שלי. נראה לי שאנחנו קצת חסר לנו.
אוקיי, אז קודם כל בואו נדבר על זה, שלא כל דבר חייבים לעשות לבד. יש אנשים שהם פלנרים או אסטרטגים, פרילנסרים, כמו שאנחנו מעצבים מצורך העניין. ואפשר לחבור אליהם לפרויקט, להשתמש בהם בתור ספק, כמו שאם היינו צריכים עכשיו אנימציה, או אם היינו צריכים עכשיו פיתוח ווב, היינו הולכים לעוד מישהו. ואפשר להבין שיכול להיות שאני לא קשר קופץ לעצב, ועד שאני אתפוס ביטחון בדבר הזה, אני עובד, מכניס לצוות עוד, עוד מישהו, והוא יעשה את שלב האסטרטגיה. זה קשה למכור ללקוח אסטרטגיה. הרבה מאוד מלקוחות, בייחוד שהם קטנים ושאין להם כסף וזמן, מבחינתם שמנו להם תמרור עצור, זה כמו מונופול כזה, עכשיו השארתי אותם שלוש תורות, כי אני מונע מהם כרגע לקבל תוצרים.
תביא את הלוגו, מטוץ, תביא את הלוגו.
כן, כי למה אני מעכב אותם? בייחוד בסטארט-אפים, שהם, אתם יודעים, הם צריך גם להבין ולכבד את הלוחות זמן של לקוחות. מצד שני, לא כל תהליך אסטרטגי חייב לקחת חודשיים. לפעמים זה יכול להיות שבוע מרוכז של, קודם כל נבין שאנחנו עכשיו יושבים ומדברים על הביזנס, לא קופצים לעיצוב, לא זה, ממש מדברים. אז אופציה אחת זה לקחת, לקחת אסטרטג ולעבוד איתו. אופציה שנייה, זה פשוט, זה, זה פשוט לשבת ו, ולעשות את זה לבד. זאת אומרת, זה, וזה, וזה יהיה קצת מתוך למידה עצמית, אבל לא כל, כל דבר צריך עכשיו 250 שקפים. מספיק שנצביע בהתחלה על קהל ועל תחרות ועל סיפור שדעתנו יכול לעבוד בהקשר הזה אל מול התחרות. רק מספיק שנתבונן בתחרות בצורה אינטליגנטית, נבין שאם עכשיו כולם ירוקים ואדומים, אנחנו נעשה עכשיו מותג ורוד. אז ייקח אותנו במקומות שבהתחלה אולי הם יהיו, יהיה בהם טוויקים קטנים, ואחר כך יהיו טוויקים יותר משמעותיים. מבחינת תמחור, אני לא בטוח, זה נורא תלוי למי מתמחרים. לא כל לקוח מבין בכלל מה זה אסטרטגיה. יש לקוח שלא יבין איך אפשר בלי אסטרטגיה. וזה נורא נורא תלוי לקוח. אני, יש פעמים שאני מרשה לעצמי לתמחר את שלב אסטרטגיה בצורה נורא נורא גבוהה, כי אני, הרבה פעמים זה יהיה מול לקוחות שהם אנטרפרייזים, בי-טו-בים, שמבינים את הצורך במחקר. לעומת זאת, אם יבוא אליי בית מלון, אני הרבה פעמים את כל נושא אסטרטגיה אכניס פנימה בתוך המיתוג, זאת אומרת, לא אקרא לזה בשם שלו, כי אני יודע שהוא אין, זאת אומרת, אין בסיס לסעיף הזה מולו, הוא פשוט נמחק אותו כשהוא יראה את ההצעת מחיר. אז אני הרבה פעמים פשוט עושה מין משחק עם המספרים בצורה כזאת, כדי שזה יאפשר לי להקצות זמן ולהשקיע בלמידה של זה, ולא רק בעיצוב של זה. ולפעמים נותן איזה כותרת ולפעמים לא. היום אני יודע להגיד שבאוסום, אין כזה דבר אצלי, לא נכנסים מותגים שאין להם אסטרטגיה. זאת אומרת, גם אם זה אומר שהאסטרטגיה קטנה, ולא עכשיו חודשיים, אלא רק שבוע של כמה מפגשים יחד עם הלקוח, ומה שנקרא ניסוח בריף. אגב, אני כן יכול לתת לך, כשתפרסם כאן, יש לי מין טמפליט כזה של מסמך של שאלות, שאני יושב ברגע שאין לי תהליך אסטרטגיה מוסדר, שאני שואל אותם את ה, שאני שואל את הלקוחות שלי, וזה גורם להם להתחיל מה שנקרא בסיס לרעיון.
כן.
אז הרבה פעמים כשאין לי תהליך הסדור, לפחות אני, מה שנקרא, מביא אותי במקום שאני ממלא בריף, ששם את כולם, אתה יודע, קצת מיושרים למה הם רוצים להשיג. וזה מבחינתי הבסיס של הבסיס.
מגניב. אז אני אוסיף אותו לשעונות, ונשתף אותו עם מי שרוצה לראות.
כלום.
וואו, אני מרגיש שלמדתי מלא דברים. אני אסכם, אתה תסכם.
אני אסכם, ואתה תמשיך.
Go for it.
דיזיין מעולה זה טוב, סיפור מדהים שמגובה בדיזיין מעולה זה ווין. מותגים שיש להם וייב יגברו על מותגים שהם רק יפים. אנחנו בתור מעצבים, אנחנו הרבה יותר מרק אלה שמזהים טרנדים ומייצרים צורות ופטנטים ויזואליים. אנחנו אחראים על הסיפור, וככאלה יש לנו אחריות להיות סקרנים ואינטליגנטים כדי להבין שזה אצלנו.
אז מה שאני מרגיש שלמדתי, שבעצם מאחורי, כשאתה אומר וואלה זה מותג עם סיפור טוב, אז קצת עשינו, קצת פירקנו את זה לחלקים, למרכיבים שזה עשוי מהם, כאילו הדרך לסיפור. כי אתה מוזר מותג עם סיפור טוב, בעין לא מיומנת, אתה אומר, ישב מישהו יצירתי מאוד וחשב על סיפור ממש טוב. ובעין מיומנת, אתה אומר, ישב מישהו עם מתודולוגיה מסודרת, אסף את התובנות האלה ויצר מהם סיפור כאילו שמייקס סנס, שמעדד עם האנשים, עם הקהל, עם המגמות שיש בעולם, ועם הערך שהמוצר נותן באמת. ואני חושב שאולי התובנה החשובה למי שרוצה לעשות את זה והוא מתחיל, זה באמת לעשות שיתוף פעולה עם מישהו שכבר עושה את זה, בשביל להיות חלק בזה.
או לחילופין להיות חלק מהאג'נסי שעושה את זה, וללמוד קצת על תהליכים שהם יותר גדולים. זה בדיוק השיחה העתיקה בינינו, אבל כן, להיות חלק ממשהו איזה, חלק ממשהו גדול, ולהבין קצת איך תהליכים כאלה עובדים, ואחרי זה באמת לצאת לעצמאות ולעשות את זה בעצמו.
אז תודה רבה.
תודה רבה שהזמנת אותי, מיכאל.
זהו, אז תודה גם לכם. בואו לקבוצה. אני מוסיף אותך לקבוצה, ואם יהיו שאלות ודברים, אז אני אשמח לענות.
בשמחה.
ויאללה, נדבר שמה.
תודה.
ביי לכולם. כיף באוויר. ביי.